אנחנו נמצאים ביום תשעה באב, יום של תענית. עם ישראל מתענה, אחד מארבעת התעניות שתקנו לנו רבותינו בעניין חורבן בית המקדש. התענית הראשונה 17 בתמוז, התענית השנייה תשעה באב, התענית השלישית ג' בתשרי צום גדליה, והתענית הרביעית 10 בטבת. הסדר הוא קצת שונה. קודם כל צום 10 בטבת, בו החל המצור על ירושלים בתקופת בית ראשון. לאחר מכן 17 בתמוז, בו החל פריצת החומה ב-17 בתמוז בבית שני. יש אומרים שגם בבית ראשון נפרצה החומה ב-17 בתמוז. תשעה באב זה היום שבו נשרף בית המקדש, גם בית המקדש הראשון וגם בית המקדש השני. ואחרי זה גירוש עם ישראל בעקבות הריגת גדליה בן אחיקם, ועם ישראל יצא לגלות. ממילא אלה ארבעת הצומות שקבעו לנו להתענות בעקבות חורבן בית המקדש. התענית החמורה ביותר היא תשעה באב, בו נשרף בית המקדש כידוע לכולם. השריפה התחילה בתת בחודש אב והסתיימה ביוד בחודש אב בחצות היום, ולכן אנחנו נוהגים את דיני אבלות עד יוד בחודש אב בצהריים. התענית הזאת כוללת חמישה עינויים, כמו שנאמר בהלכה: איסור אכילה, איסור שתייה, איסור סיכה, אסור לסוך את עצמו בשמן, איסור נעילת הסנדל ואיסור מצוות התייחדות בין בעל לאשתו ביום הזה. הייתי רוצה לדבר בנקודה אחת מאוד מעניינת שקשורה לסגב מעלת יום תשעה באב, שרבותינו מגלים לנו שחשיבותו ומעלתו של היום הזה שווה למעלת יום הכיפורים. וכולנו יודעים עד כמה עם ישראל מתרומם ומתעלה ביום הגדול והנשגב שנקרא יום הכיפורים, היום שכל עם ישראל נמצא בבתי הכנסיות ובתי המדרשות. כמוהו גם היום הגדול והנפלא שנקרא תשעה באב, הוא נקרא בלשון רבותינו, כך מופיע במגילת איכה, הוא נקרא בשם מועד. מועד זה זמן של התוועדות, עם ישראל מתוועד, אמנם לא בצורה של יום הכיפורים, בצורה קצת שונה, אבל דיני התעניות ודיני הסיגופים שישנם ביום הכיפורים שווים ליום תשעה באב. והייתי רוצה קצת לדבר ולהרחיב בנושא הזה כדי להבין את מעלת היום הזה, וככל שאנחנו מתרגשים לקראת יום הכיפורים וככל שאנחנו מקבלים עלינו יותר קבלות לקראת יום הכיפורים, שנדע שכך הוא סגב מעלת יום תשעה באב. ולכן המעלה של היום הזה אולי מוצנעת, היא לא כל כך ידועה לציבור. הייתי רוצה קצת להרחיב בסודות התורה בנושא שקשור לתשעה באב. הימים הללו שבין 17 בתמוז ועד ראש השנה מחולקים בדברי רבותינו ל10 שבתות, כאשר שלושת השבתות הראשונות שבין 17 בתמוז עד אחרי תשעה באב נקראים תלתא דפורענותא, על שם שלוש הפטרות שקשורות לפורענויות, ולאחר מכן באות 7 הפטרות של נחמה שנקראות בפי רבותינו 7 דנחמתא. ההפטרה הראשונה שמופיעה מיד לאחר 17 בתמוז זה דברי ירמיהו. ירמיהו הנביא, הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות לו את האסון הנורא שעומד לבוא על עם ישראל, ומראה לירמיהו הנביא מקל מעץ שלא היה נראה על המקל איזה סוג של עץ זה. אי אפשר לחשוב, אולי זה עץ של תפוחים, אולי עץ של, של, של חבושים. על המקל עצמו לא היו עלים, אי אפשר היה לזהות באיזה עץ מדובר. והקדוש ברוך הוא שואל את ירמיהו הנביא, מה אתה רואה? והתשובה שעונה הנביא ירמיהו, מקל שקד אני רואה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, היטבת לראות, אתה רואה נכון, מקל שקד אתה רואה. והסיבה שאני מראה לך מקל שקד, כי אני הולך לעשות את ענייני החורבן במהירות, כי שוקד אני על העניין הזה כדי להביא את האסון על ירושלים במהירות. ישנה גמרא מאוד מעניינת שנמצאת במסכת בכורות, היא לכאורה לא קשורה בכלל לנושא של תשעה באב, אבל רבותינו גילו לנו בעומק הדברים מה מונח שם, והייתי רוצה להיכנס לדברי הגמרא הזאת, גמרא מאוד מעניינת שהגמרא עושה הגבלה בין עניינים הקשורים לעולם החי לבין עניינים הקשורים לעולם הצומח. רבותינו גילו שישנה הגבלה בין עולם החי לבין עולם הצומח. ושם הגמרא פותחת, ואני אקרא את הגמרא ברשותכם מתוך הגמרא, לראות, לבאר את הדברים. אנחנו לא הולכים לקרוא, לבאר את כל הגמרא, אבל לפחות שני קטעים מתוך הגמרא. תנו רבנן, תרנגולת ל-21 יום, וכנגדה באילן לוז. ממשיכה הגמרא ואומרת, כלב ל-50 יום, וכנגדו באילן תאנה. חתול ל-52 יום, וכנגדו באילן תות. חזיר ל-60 יום, וכנגדו באילן תפוח. וכך ממשיכה הגמרא ברשימה שלמה. אנחנו צריכים את השורה הראשונה בגמרא, וממנה בעזרת השם נעבור לבאר את הדברים שקשורים אלינו. השורה הראשונה בגמרא, אומרת הגמרא, תרנגולת, מהרגע שהתרנגולת מתעברת מזכר, עד שהיא מטילה ביצה ועד שבוקע האפרוח החוצה, התהליך הזה נמשך במשך 21 יום, שלושה שבועות. כנגדו באילן, מה יש כנגדו באילנות? אומרת הגמרא לוז. תוספות במקום אומר בשם הירושלמי, לוז הכוונה לשקד, שקדיה. השקד מהרגע שיוצא הפרח ועד הרגע שמגיע הפרי עצמו, לוקח שלושה שבועות. כולנו מכירים את השיר, השקדיה פורחת, היא הממהרת להוציא פירות והיא הממהרת להתבשל מכל האילנות. ולכן השקד הוא 21 יום, אל מולו נמצאת התרנגולת ל-21 יום. אומר תוספות במקום, בוא ותראה, כאשר הנביא מתנבא והקדוש ברוך הוא שואל את ירמיהו הנביא, מה אתה רואה? אומר לו, מקל שקד אני רואה. אומר לו, התאבת לראות. מה התאבת לראות? אמר לו, כי שוקד אני על דברי, הקדוש ברוך הוא הולך למהר ולהביא את החורבן על ירושלים. כמה זמן ייקח החורבן? אומר תוספות, אם השקד לוקח לו 21 יום, פירוש הדבר שהתהליך של חורבן בית המקדש יימשך 21 יום. זה התהליך. למה 21 יום? כי 17 בתמוז ועד 9 באב, שלושה שבועות, 21 יום. אז התהליך הזה הוא בבחינה של שקד, זה הבחינה. ולכן אומר תוספות, השקד זה העץ שראה ירמיהו הנביא, לומר לו שהתהליך הזה שהביא את החורבן לקח 21 יום. עד כאן דברי הגמרא, מסכת בכורות, דף ח' עמוד א'. בעמוד ב' מביאה הגמרא ויכוח של רבי יהושע בן חנניה עם חכמי אתונה. ידוע לכולם, רבי יהושע בן חנניה היה אחד מגדולי התנאים, תלמידו המובהק של רבן יוחנן בן זכאי, משנה במסכת אבות בפרק ב', חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, הוא היה מונה שבחם. כשהוא סידר את סדר התלמידים, יש רבי לזר בן הורקנוס, יש רבי לזר בן ארוך, וישנו תלמיד שנקרא רבי יהושע בן חנניה. כשהוא דיבר על השבח של רבי יהושע בן חנניה, אמר התנא רבי יוחנן בן זכאי, השבח הגדול שלו, של רבי יהושע בן חנניה, ניתן לאימא שלו, אשרי יולדתו. אומר רבנו עובדיה מברטנורה, אחד המבארים שם במשנה באבות, אשרי יולדתו מאושרת האימא שילדה אותו, שמהרגע שרבי יהושע בן חנניה נולד, אמו הכניסה אותו לבית המדרש כדי שאוזניו יקלטו דברי תורה. ולכן, מזה שהאוזניים שלו קלטו דברי תורה, הוא יכל לגדול ולהיות גדול המדברים בעד עם ישראל בכל מקום שהיו צריכים ייצוג של עם ישראל כלפי אומות העולם. רבי יהושע בן חנניה זכה להיכנס ולצאת בבית הקיסר ברומא, הייתה לו כניסה ישירה אליו, הוא היה נכנס ומדבר איתו, הם היו מחליפים דעות, מנהלים ויכוחים אחד עם השני, וגמרות שלמות ברחבי הש"ס עוסקות בוויכוחים שניהל רבי יהושע בן חנניה עם הקיסר, ויכוחים שהוא ניהל עם בת הקיסר בגמרה במסכת תענית, בעניינים שקשורים למראה של עריות מסוימות שהקיסר רצה לראות, גמרה במסכת חולין דף נ"ט. והגמרא מספרת על כמה ויכוחים שהיה לרבי יהושע בן חנניה עם כופרים, עם אנשים שניהלו מערכות נגד עם ישראל וכנגד האמונה שלהם. חלק מהוויכוחים האלה נמצאים בגמרא במסכת חגיגה, והגמרא מספרת סיפורים רבים על רבי יהושע בן חנניה, עד שהגמרא במסכת חגיגה אומרת ששאלו את רבי יהושע בן חנניה, מה יהיה כאשר אתה תסתלק מן העולם? מי ינהל את הוויכוחים עם אומות העולם כאשר אתה לא נמצא כאן? אמר להם רבי יהושע בן חנניה, דעו לכם, אם יש כופרים ומינים, אני מנהל קדם מערכה. אם אני לא יהיה, אז או שלא יהיה יותר כופרים ומינים, או שהמצב יהיה אחרת, שיבוא מישהו אחר וימלא את מקומי. הקדוש ברוך הוא לא ישיר את העולם בלי מישהו שיענה להם. הגמרא במסכת בכורות דף ח' עמוד ב' מדברת על מפגש של רבי יהושע בן חנניה, גדול המתווכחים עם אומות העולם, עם חכמי אתונה, אנשים חכמים מאוד, והם מנהלים שאלות בענייני יהדות, שאלות שלכאורה כשמתבוננים בהם לא רואים את הקשר בין השאלה לבין התשובה, דברים תמוהים מאוד, דברים שצריכים להעמיק בהם, דברים שנאמרו בקודים בין אנשים חכמים שהיו צריכים להבין בשעה שמדברים ביניהם מה הכוונה בשאלות שהם שואלים ומה הכוונה בתשובות שהם עונים. אחת השאלות שמופיעה שם בגמרא, שאלה מאוד תמוהה, אחד מחכמי אתונה הביא לרבי יהושע בן חנניה שתי ביצים ואמר לרבי יהושע בן חנניה, ביצה אחת הטילה תרנגולת שחורה וביצה אחת הטילה תרנגולת לבנה, בוא נראה אותך, אתה החכם של היהודים, בוא תגיד לי בבקשה איזה ביצה הטילה תרנגולת שחורה איזה ביצה הטילה תרנגולת שחורה ואיזה ביצה הטילה תרנגולת הוטלה מתרנגולת לבנה. רבי יהושע בן חנניה לא התבלבל, ניגש למקרר שהיה אז באותה תקופה, הוציא שתי חפיסות גבינה ואמר לאותו חכם מאתונה, יש לי פה שתי חפיסות גבינה, אחת נחלבה מעז שחורה והשנייה נחלבה מעז לבנה, אם אתה תגיד לי איזה חפיסת גבינה באה מאיזה עז, אני אגיד לך איזה ביצה באה מאיזה תרנגולת. כך אומר רבי יהושע בן חנניה לאותו חכם מאתונה, ועוברים לשאלה הבאה. כל מי שמתבונן בדברי הגמרא הזאת שואל את עצמו, מדובר כאן בחכם של היהודים, רבי יהושע בן חנניה, גדול המתווכחים עם אומות העולם, מול חכמי אתונה שנחשבים לחכמים הגדולים ביותר באותה תקופה. כל אחד מבין שזה לא היה חידון שזה שואל אותו, תגיד איזה ביצה ואיזה תרנגולת, וזה אומר לו איזה גבינה מאיזה עז. יש כאן עומק, צריך להבין, הגמרא לא מביאה סתם סיפור, הסיפור הזה חייב להיות שיש לו עומק, הסיפור הזה בא ללמד משהו, חכמי אתונה הייתה להם שאלה, ולרבי יהושע בן חנניה הייתה שאלה, והשאלה מה תמון מאחורי הסיפור של הביצה והגבינה. המהרש"א, אחד המבארים שם בגמרא, מנסה לפענח עבורנו את דברי הגמרא. הוא מסביר את הדברים, ואני רוצה ברשותכם קצת להעמיק באותם דברים שאומר המהרש"א. אומר המהרש"א, אותו חכם מאתונה שאל את רבי יהושע בן חנניה שאלה מאוד פשוטה, ולכן הגמרא מקדימה לך שהתרנגולת מתעברת ומטילה ביצה ולאחר מכן בוקע אפרוח, לוקח התהליך הזה 21 יום. אותו חכם מאתונה שלקח שתי ביצים שאל שאלה מאוד פשוטה, למה אצל היהודים ישנם שתי מקבצים של 21 יום, וכשהוא רוצה להגיד 21 יום זה נמצא ברמז של הביצה, הביצה מסמלת 21 יום, למה? כי מהרגע שהתרנגולת מתעברת עד הרגע שבוקע אפרוח 21 יום. שאל אותו אותו חכם מאתונה, כבוד הרב החכם של היהודים, תסביר לי בבקשה, למה לכם היהודים ישנם פעמיים בשנה מקבצים של 21 יום? יש לכם שלושה שבועות, מ-17 בתמוז ועד 9 באב, שלושה שבועות, אלה ימים שחורים, ימים של אבלות, אתם מתענים ב-17 בתמוז וממשיכים באבלות כל עדה ומנהגיה, לא מתחתנים ולא שומעים דברי מוזיקה ולא שומעים נעימות מוזיקה ולא מסתפרים, הלכות שונות שכל עדה ומנהגיה, ולאחר מכן יש לכם מקבץ של 21 ימים לבנים, שמתחילים בראש השנה ומסתיימים בהושנה רבה. הושנה רבה הוא יום חף א' בחודש תשרי, 21 יום סיום מערכת הימים הנוראים על ידי חביתת הערבה, וכפי שהזוהר הקדוש כותב, הוא יום מסירת הפתקים לשלוחים. מה שנגזר בראש השנה ונחתם ביום הכיפורים, נמסר להוצאה לפועל ביום הושנה רבה. ולכן היום הזה אנחנו קוראים לו הושנה, וכל ההושנות נגמרים במילה הושנה, בגלל שהוא יום הנון א' מתחילת מערכת הימים הנוראים שמתחילים בראש חודש אלול, בסייעתא דשמיא, בעוד 20 יום מהיום נגיע לראש חודש אלול. היום אנחנו בתשעה באב, 21 יום ואנחנו נמצאים בראש חודש אלול. אם ככה, יש לנו מקבץ אחד של 21 יום שמתחילים ב-17 בתמוז ונגמרים בתשעה באב, ויש לנו 21 ימים שמתחילים בראש השנה ונגמרים ביום מסירת הפתקים לשלוחים, יום הושנה רבה. שאל אותו חכם מאתונה בשאלה שהוא הציג אותה באמצעות שתי הביצים. אמר, יש לי כאן שתי ביצים, הכוונה לפעמיים 21 יום, על פי הגמרא שאומרת שהתרנגולת מהרגע שמתעברת עד הרגע שמוציאה ביצה ובוקע אפרוח 21 יום. שואל אותו חכם מאתונה שאלה מאוד יפה, תסביר לי מה המערכת הזאת של 21 ימים מול 21 ימים. הרי יש את היהודים לא עושים פעולה בלי חשיבה, ואם אתה רואה שיש 21 ימים בין ראש השנה לבין הושנה רבה, יש 21 ימים בין 17 בתמוז לתשעה באב, ביקש אותו חכם מאתונה לברר מה מונח, מה מסתתר מאחורי זה. והתשובה של רבי יהושע בן חנניה תמונה בשתי חפיסות גבינה. רבי יהושע בן חנניה לא הביא שתי חפיסות גבינה ושאל את אותו חכם מאתונה. יש לי כאן חפיסה של גבינה שנחלבה מפרה שחורה, וחפיסה גבינה שנחלבה מפרה לבנה. הוא הציג לו שתי חפיסות גבינה ואמר, אחת נחלבה מעז שחורה והשנייה נחלבה מעז לבנה. אומר המהרש"א, הרבה יותר מצוי לחלוב פרה מאשר לחלוב עז. למה בחר רבי יהושע בן חנניה שתי חפיסות גבינה שנחלבו אחת מעז שחורה והשנייה מעז לבנה? אומר המהרש"א במקום, ואני קצת רוצה להרחיב בדברים שלו כדי להגיע לבאר את הדברים שלו ביתר הסבר. ישנו כלל, והכלל הזה נמצא בדברי רבותינו, שלמה המלך נתן לזה פסוק, אבל רבותינו מסבירים עם זה הרבה דברים שמתנהלים בעולם. אומר שלמה המלך, החכם מכל האדם, זה לעומת זה עשה אלוקים. הקדוש ברוך הוא נותן כוחות לטוב ולרע בשווה. פירוש הדבר, כמו שהקדוש ברוך הוא נותן כוח לכוחות הקדושה, כנגדם באותם כוחות ניתן לכוחות הטומאה. רבי צדוק הכהן מלובלין, אחד מענקי המחשבה שהיו לעם ישראל, בספרו מבאר עם זה ששמו של הקדוש ברוך הוא נקרא שין דלת יוד. אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא מוכר לכולנו, הוא נמצא על פתח המזוזה מבחוץ, נמצאים האותיות שין דלת יוד, שהראשי תיבות שנתנו לזה רבותינו, שומר דלתות ישראל. השם הזה הוא אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא שלא נמחקים. הם אחד מהשמות, כשעה שהסופר כותב אותם, הוא צריך לומר, הריני כותב לשם קדושת השם. הוא שם קדוש, כמו שם הוויה, כמו שם אלוקים, הוא שם קדוש. השם הזה, אומרים רבותינו, השתמש בו הקדוש ברוך הוא בשעת בריאת העולם. בשעה שהקדוש ברוך הוא סיים את מלאכת הבריאה, אמר די. ורבותינו מסבירים את השם שין דלת יוד, מי שאמר לעולמו די. שין שאמר, די, הקדוש ברוך הוא אמר, עד כאן בריאת העולם. מה פירוש הדבר שאמר לעולמו די? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את העולם, יכל לברוא אותו, שנראה אותו על כל צעד ושעל. בכל מבט, בכל דבר, נוכל להתבונן ולראות את הקדוש ברוך הוא, ונראה אותו מה שנקרא בעיני בשר. בבית המקדש אומרים חז"ל, 10 ניסים נעשו לאבותינו. יכלת לראות בחוש את השכינה. היה עשן עולה ישר, אומרים חז"ל, מעולם לא חיבו הגשמים את האש של עצי המערכה, מעולם לא נראה זבוב בבית המטבחיים, מעולם לא הפיל האישה מריח בשר הקודש. מה שחז"ל מונים, שבבית ראשון העץ שהייתה רבוצה על המזבח הייתה בצורה של אריה, ובבית שני הייתה אש רבוצה ככלב, ניסים שכל אחד נכנס לבית המקדש היה רואה את השראת השכינה על כל צעד ושעל. חז"ל אומרים שברגלים היו מגלגלים את הפרוכת כדי להראות לעם ישראל כיצד הקרובים מחובקים זה לזה, להראות את החיבה של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. שם ראית ניסים בחוש, יכלת לראות את זה, כל אחד שהיה בבית המקדש ראה את זה בעיניים שלו, בעיני בשר. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הייתה אופציה אחת, לברוא את העולם שאפשר לראות את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. אדם בעיני בשר יכל לראות אותו בכל רגע ורגע, והייתה אפשרות להעלים את מהותו של הקדוש ברוך הוא. לכן העולם הזה נקרא עולם מלשון העלם. מי שרוצה רואה אותו, ומי שרוצה לא רואה אותו. לכן הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם הוא ברא אותו בצורה כזאת שמי שירצה לראות אותו יוכל לראות אותו בקלות, ומי שלא ירצה לראות אותו יגיד שהוא לא רואה. ולכן זה נקרא השם שקי, שין דלת יוד, זה השם של הקדוש ברוך הוא, מי שאמר לעולמו די. אם ככה העולם נמצא באיזון שמי שרוצה לראות אותו רואה אותו, ומי שלא רוצה לראות אותו לא רואה אותו. אז יש כאן איזון בין הטוב והרע. יש כאן איזון של זה לעומת זה עשה אלוקים. אם יש לך את העניין של זה לעומת זה עשה אלוקים, זה נמצא בכל הבריאה כולה. אני לא הולך עכשיו לעבור על כל המקומות בתנך, אבל לפחות 2-3 מקומות כדי שנבין על מה מדובר. אברהם אבינו מפיץ את דבר השם בעולם. אין לך אדם שהפיץ את דבר השם בעולם. ראשון המאמינים, אבינו הראשון, הפיץ את דבר השם בעולם. הוא שלח לאור כשדים כתוצאה מזה. וידוע לכולם שאברהם אבינו הוא גדול המאמינים שהפיץ את כל דבר השם בעולם ומצד הטוב. ולאברהם אבינו היו הרבה אנשים. הרמב"ם אומר שלאברהם אבינו היה אלפים ורבבות של תלמידים. חוץ מאליעזר שהיה נאמן ביתו והאיש ששירת אותו כל השנים, חז"ל מביאים, כך מביא הרמב״ם בשם חז"ל, אלפים ורבבות של תלמידים היו לו, לאברהם אבינו. אם לאברהם אבינו יש כוח של קדושה, שאברהם אבינו בכל הבארות, שאברהם אבינו חפר בארץ ישראל, הניח קלסרים של דברי תורה כדי שכל אחד ילמד מי הוא הקדוש ברוך הוא. אברהם בטח בתי תמחוי שכל מי שבא לשם יכל לאכול בחינם. התנאי היחידי היה שיברך לפני זה ויברך אחרי זה, שיודה לקדוש ברוך הוא על מה שנתן לו. וכך שאלו מי זה הקדוש ברוך הוא, וכך אברהם אבינו היה מפיץ את דבר השם בעולם. אם יש כוח לקדושה אצל אברהם אבינו, חייב להיות שתהיה אותה כוח גם לטומאה. מי כנגדו בטומאה? נמרוד. נמרוד הוא הכוח של הטומאה. נמרוד בנה מגדל כדי למרוד בקדוש ברוך הוא. למה? כי זה לעומת זה עשה אלוקים. אם אני נותן כוח לקדושה זה אברהם אבינו, אני נותן כוח לטומאה זה נמרוד. אם ניקח דוגמה נוספת, אם יש לנו את יעקב אבינו, יעקב אבינו כנגדו נמצא עשיו הרשע. דרך אגב, אברהם אבינו השתלק מן העולם, באותו יום שהשתלק אברהם אבינו מן העולם, גם נמרוד השתלק מן העולם. אומרת התורה, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. שואלים חז"ל, ממה היה עייף? בחור בן 15, ג'ינג'י, מה יכול להיות עייף בשעה כזאת? אומרים חז"ל, עייף אחרי שהוא נאבק עם נמרוד, נאבק איתו עד שהרג אותו עשיו באותו יום. אומרים חז"ל, נהרג נמרוד, מסתלק באותו יום אברהם אבינו. למה? אם כוח מקור הקדושה הסתלק מן העולם, הסתלק גם מן העולם אותו כוח כנגדו בעניין הטומאה. יעקב אבינו מקור הקדושה, כנגדו נמצא עשיו ענייני הטומאה. שניהם מסתלקים ביום אחד, כידוע לכולם, שהובא יעקב אבינו לקבורה בחברון, ניסה עשיו למנוע את הקבורה שלו. קם חושים בן דן ושאל מה חושים בן דן היה חירש אילם, לא ידע בדיוק מה נעשה שם. אמרו לו, מחכים לשטר להראות לעשיו שהשטח במערת המכפלה נרכש על ידי יעקב אבינו כדת וכדין, כמו שכתוב בחז"ל. ואמר, עד אז יהיה אבי, אבא, סבא שלי יהיה מונח בביזיון על הרצפה, כי עשיו רוצה לראות את השטר. מיד אומרת הגמרא, שקל קולפה יוציא חרב, נתן מכה לעשיו והוריד לו את הראש. פירוש הדבר שבאותו יום שנקבר יעקב אבינו כוח הקדושה, באותו יום כנגדו נטמן עשיו הרשע. זה לעומת זה עשה אלוקים. ניקח דוגמה מהפרשה שקראנו בשלטה דפורנות, הפרשת מטות, מספרת התורה. בשעה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו במלחמת מדיין, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים אחר תאסף אל עמך, אתה הולך להסתלק מן העולם. מיד לאחר מכן משה רבינו ממנה את פנחס, לוקח אלף למטה, הולכים להילחם ולנקום את נקמת השם במדיין. אומרת התורה, במלחמה הזאת הרק פנחס ביחד עם 12 אלף החיילים שיצאו למלחמה, הרגו את חמשת מלכי מדיין, את אביב ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. שואלים חזל, מה פתאום בלעם או מה הוא מחפש במדיין? אומרים חזל, הוא בא לקחת תשלום על העצה שהוא נתן למדיין להחתי את עם ישראל. אומרים חזל, ולמה הרגו אותו בחרב? אומרים חזל, חרב, אמרו עם ישראל, הפה הוא כוח שניתן לעם ישראל, עם ישראל כוחו בפה, ובלעם לקח את הכוח של עם ישראל, והשתמש בו כנגד עם ישראל, בא לקלל את ישראל, לקחו עם ישראל את כוח החרב, הכוח שנמצא אצל עשיו, והשתמשו בכוח שהיה צריך להיות אצל בלעם, ודקחו אותו בחרב. בלעם הסתלק מן העולם. למה הוא הסתלק עכשיו מן העולם? כי מיד אחרי מלחמת מדיין הסתלק משה רבינו מן העולם. ועל משה רבינו נאמר, כך אומרים חז"ל, על פסוק שמופיע בפרשת וזאת הברכה, אומרים חז"ל, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה. אומרים חז"ל, רש"י מביא את הדברים שם בסוף פרשת וזאת הברכה, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, אבל באומות העולם קם, ומי נהיו? בלעם. אז בלעם הוא מול משה רבינו. אם בלעם נמצא מול משה רבינו, כשמשה רבינו מסתלק מן העולם, גם בלעם לא נמצא בעולם. ללמדך שזה לעומת זה עשה אלוקים. אם ניקח עוד דוגמה אחת, ובזה נסיים את מערכת הדוגמאות, ונוכל לגשת לבאר את דברי המהרש"א. דוגמה נוספת שקשורה לעניין הזה, מופיעה בגמרא במסכת יומא. הגמרא במסכת יומא מספרת שהיצר של העבודה זרה שהיה בדור של בית ראשון היה יצר שאנשים התקשו להתגבר עליו. מה עשו אנשי כנסת הגדולה בתקופת בית שני? התכנסו כל אנשי כנסת הגדולה וצמו שלושה ימים ושלושה לילות רצוף, התענו 72 שעות וביקשו מהקדוש ברוך הוא בתפילה ותחנונים לבטל יצרה לעבודה זרה מן העולם. אין לנו מושג מה זה יצרה לעבודה זרה. אנחנו היום, ברוך השם, היצר הזה נעלם מאיתנו, אבל כולנו יודעים מה שהגמרא מספרת במסכת סנהדרין. מספרת הגמרא בתחילת פרק חלק, הפרק האחרון במסכת סנהדרין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אומרת המשנה, חוץ, והמשנה מונה כמה אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. בין המנויים שמנויים שם שאין להם חלק בעולם הבא, אחד ממלכי ישראל, למלך הזה קראו מנשה. מנשה המלך היה בנו של חזקיה המלך, נכדו של דוד המלך. מנשה המלך היה מלך שירשיע מאוד מאוד. אחד הסיבות לחורבן בית המקדש היה בגלל מנשה. הוא עמד צלם בהיכל, אומרת המשנה במסכת תענית בפרק רביעי, חמישה דברים הראו לאבותינו ב-17 בתמוז, בין הדברים שהראו לאבותינו ב-17 בתמוז, הוא עמד צלם בהיכל. את הצלם העמיד מנשה המלך, וחז"ל במדרש שמופיע בתחילת ספר דברים, אומרים חז"ל, העמיד צלם בהיכל בעל ארבעה פרצופים, דהיינו בכל כיוון, שתסתכל תראה את הדמות של הצלם, הכניס אותו לתוך ההיכל, לבית המקדש, העמיד אותו בתוך העזרה ואמר לקדוש ברוך הוא, אני שם לך את הפסל הזה כאן כדי שבכל כיוון שתסתכל תראה את העבודה זרה שלי. מנשה המלך רחמנא ליצלן, נכדו של דוד המלך, העמיד צלם בהיכל, וזה אחד הסיבות לחורבן בית המקדש. על מה חרב הבית הראשון? על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. חלק מהדברים היה מנשה אחראי עליהם. מנשה אין לו חלק לעולם הבא, כך כותבת הגמרא. הזוהר חולק על הגמרא ואומר שמנשה, יש היכל של בעלי תשובה במרום, שמנשה הוא האחראי על ההיכל הזה, כך כותב הזוהר הקדוש. במשנה אין לו חלק לעולם הבא. מספרת הגמרא שרב אשי מסר שיעור בדברי המשנה בפרק חלק. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, חוץ מהמלכים, והוא מנה את מנשה המלך. הוא גמר את השיעור במילים, מחר נדבר על חברינו מנשה. בלילה, מספרת הגמרא, נגלה אליו מנשה. אמר לו לרב אשי, מחר נדבר על חברינו מנשה, אני חבר שלך? מאיפה אני חבר שלך? מה אתה קורא לי חבר שלך? ואז שואל אותו שאלה, שואל אותו מנשה שאלה את רב אשי, תגיד לי, מהיכן בוצעים את הפת? כאשר אדם בוצע חלות בליל שבת, או בשבת בבוקר, או בסעודה שלישית, ישנה הלכה. שבוצעים את הפת מהמקום שהוא מזהיב, מהמקום שהוא מקבל את הצבע הראשון, הכוונה היא לחלק העליון של הלחם או החלק העליון של החלה. שואל אותו מנשה את רב אשי, מהיכן בוצעים את הפת? ורב אשי אמר, אני לא יודע. אומר לו מנשה, מאיפה בוצעים את הפת אתה לא יודע ואתה קורא לי חברינו מנשה? אני חבר שלך? אני אין לי חברים שלא יודעים הלכה כזאת. אני לא נכנס עכשיו לשאלה איך יכול להיות שרב אשי לא ידע את ההלכה הזאת. זה נושא לשיעור בפני עצמו, לא עכשיו בתשעה באב. מה שנוגע אלינו, שואל אותו רב אשי, אם אתה כזה חכם שאתה יודע מהיכן לפצוע את הפת, תרשה לי לשאול אותך שאלה מאוד פשוטה. איך ייתכן שאתה בוצע את הפת, אתה יודע מאיפה בוצעים את הפת, ואתה עומד ומעמיד צלם בתור בית המקדש, עובד עבודה זרה, תסביר לי איך הדברים האלה מסתדרים ביחד. אמר לו, מנשה, תאמין לי, שאילו אתה היית בתקופתי, היית מרים משיפולי גלימתך, עד בעבר היו הולכים עם גלימות ארוכות, היית מרים את שיפולי גלימתך ורץ אחרי עבודה זרה. אני, הוא אומר, הלכתי עם גלימה ארוכה כדי שאני לא אוכל להרים אותה, ובכל צעד שאני הולך אני אתקל ואיפול. אין לך מושג איזה יצר היה ביצר של עבודה זרה. אם ככה בסייעת הדשמיה נוכל להבין את דברי הגמרא במסכת יומה. התכנסו כל 70, כל אנשי כנסת הגדולה, והתענו במשך 72 שעות לבטל יצרה דעבודה זרה. אומרת הגמרא, כעבור 72 שעות יצא יצר עבודה זרה. מאיכן הוא יצא? אומרת הגמרא, ונפק כגוריה דאשה מבית קודשי הקודשים. הוא יצא כמו גור של אריה, גור קטן של אריה מבית קודשי הקודשים. שואלים רבותינו, גור של אריה מבית קודשי הקודשים, משם יוצא יצר של עבודה זרה? קודשי הקודשים הוא המקום המקודש ביותר לעם ישראל. שם נמצאים הלוחות, שם נמצאים הקרובים, שם נמצא קודש הקודשים שהכהן הגדול נכנס אחת בשנה ביום הכיפורים לפני ולפנים. מהמקום הזה יוצא יצרה דעבודה זרה. למה? זה לעומת זה עשה אלוקים. שם המקום הקדוש ביותר, משם יוצא יצרה דעבודה זרה. למה הוא יוצא בכוח של אריה? כי בית המקדש נקרא בשם אריה. אריאל, אריאל, זה שם בית המקדש. אז הכוח של עבודה זרה הוא הכוח שיוצא תחת שם גור אריה. אלה הדברים למדנו, זה לעומת זה עשה אלוקים. אם ככה ניגש לתשובתו של רבי יהושע בן חנניה, שתי חפיסות גבינה, אחת נחלבה מעז שחורה ואחת מעז לבנה. אנחנו נמצאים תשעה באב, המרחק בין תשעה באב לבין יום הכיפורים הוא בדיוק 61 יום. כעבור 61 יום מהיום, בעזרת השם נהיה בתשעה באב, נהיה ביום הכיפורים. אחד מסייעי העבודה ביום הכיפורים, בזמן שבית המקדש היה קיים, היה עבודה של שני שעירים. שני שעירים שהכהן הגדול מטיל עליהם גורלות. גורל אחד היה פתק מוציא אותו להשם, וגורל אחד היה מוציא פתק לעזאזל. שני שעירים שעליהם אומרת התורה שלוש פעמים את הספרה שתיים. ולקח את שני השעירים והעמיד את שני השעירים ונתן על שני השעירים. שואלת הגמרא, בשביל מה אתה צריך לכתוב ספרה? הספרה מיותרת. אם היה כתוב ולקח את השעירים, והעמיד את השעירים, ונתן על השעירים, זה אותו דבר. למה? כי מיעוט רבים זה שתיים. אם מיעוט רבים זה שתיים, אז למה צריך לכתוב ספרה? יהיה אותו דבר כתוב, ולקח את השעירים, והעמיד את השעירים, ונתן אותו דבר. למה התורה כותבת ולקח את שני השעירים, והעמיד את שני השעירים, ונתן על זה מיותר? עונה הגמרא תשובה, ותשובת הגמרא, שבכל מקום שהתורה כותבת ספרה, ואתה לא צריך את הספרה, התורה רוצה שיהיה שוויון. ולכן התורה כותבת ספרה. איפה זה נמצא? ניקח דוגמה. מצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו בפרשת בעלותך. עשה לך שתי חצוצרות כסף. אם היה כתוב עשה לך חצוצרות כסף, בלי עשה לך שתי חצוצרות. עשה לך חצוצרות כסף. הוא לא אמר עשה לך חצוצרת כסף. עשה חצוצרות. כמה זה חצוצרות? שתיים. אז למה צריך להיות כתוב עשה לך שתי חצוצרות כסף? אומרים חז"ל, התורה רוצה שהחצוצרות תהיינה שוות. פירוש הדבר, אל תעשה לי חצוצרה אחת מטר והשנייה 60 סנטימטר. החצוצרות צריכות להיות שוות או מטר או מטר וחצי, אבל תהיינה שוות. לכן התורה כותבת, עשה לך שתי חצוצרות כסף. כשמשה רבנו ירד מההר ושתי לוחות העדות בידו, שואלים חז"ל, אם היה כתוב ולוחות העדות בידו, לא היית יודע שהם שתיים? היה כתוב לוחות, לוחות מיעוט רבים, שתיים. לומר לך שהלוחות צריכות להיות שוות. הלוחות היו שוות הן בגודלם והן בחשיבותם. שלא יאמר אדם, אני רק במצוות שבין אדם למקום. בין אדם לחברו אני קצת חלש. אחד יגיד, אומר לא, אני בין אדם לחברו, בין אדם למקום קצת חלש. יש הרבה אנשים אומרים, אני טוב בלב, הלב שלי טוב. עם הקדוש ברוך הוא לא כל כך. יש אחד שיגיד, אני יותר טוב עם הקדוש ברוך הוא, עם אנשים לא כל כך. אומרת התורה, שני לוחות העדות, אלה לוחות מצומדות. ולכן בשעה שאליעזר עבד אברהם שם לרבקה ועשים את שני הצמידים על ידיה, שואלים חזל אם היה כתוב הצמידים על ידיה, אז אתה יודע שזה שני צמידים. למה שני הצמידים? אומרים חזל, שני צמידים לומר לך שכנגד לוחות הברית, שהלוחות האלה שניהם מצומדות ולא ניתנות להפרדה. אין רק מצוות שבין אדם למקום ואין רק מצוות שבין אדם לחברו, הם לוחות מצומדות. מי שלא מקיים אנוכי השם אלוקיך, גם לא מקיים לא תרצח. מי שלא מקיים לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, גם לא מקיים לא תינף. הלוחות צמודות אחת לשנייה, דיברה מול דיברה. אם ככה, אחד מסיעי העבודה ביום הכיפורים, לוקחים שני סעירים, סעיר אחד מוקרב להשם, וסעיר אחד נשלח למקום שנקרא עזאזל. אומרת התורה שלוש פעמים את הספרה שתיים, ולקח את שני הסעירים, והעמיד את שני הסעירים, ונתן לשני הסעירים. למה? אומרת הגמרא, כי התורה רוצה שוויון בשלושה דברים. במה שוויון? שווים במראה, שווים בקומה ושווים בדמים. שני הסעירים, אחד צריך להיות או שניהם שחורים או שניהם לבנים. או שניהם בגובה מטר או שניהם בגובה 80 סנטימטר. אבל שלא תביא אחד שחור ואחד לבן, אחד בגובה מטר ועשרה והשנייה 85 סנטימטר, ושלא יהיה אחד שתקנה אותו ב-500 שקלים והשני תקנה אותו ב-300 שקלים. שווים במראה, שווים בקומה ושווים בדמים. אם ככה התורה רוצה סעירים שווים. רבותיי, מה זה? סעירים שווים? סעיר אחד נשלח לעזאזל. עזאזל הוא מקום משכנם של שתי מלאכים, כפי שמופיע בחזל בגמרא במסכת יומא, ובהרחבה גדולה מאוד במדרש ילקוט שמעוני בפרשת נוח. היו שני מלאכים שקטרגו בשעה שהקדוש ברוך הוא ניחם על בריאת האדם. אמרו לה מלאכים, ריבונו של עולם, תשלח אותנו למטה, תראה שלא נחטא. כי מלאכים אמרו, אנחנו נטולים מחטא. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תרדו למטה ותראו שתחטאו. ירדו שתי מלאכים למטה, שם האחד עוזה ושם השני עזאל, שני מלאכים, וחטאו. כמו שנאמר בתורה בסוף פרשת בראשית, ויראו בני האלוקים את בנות האדם, ואומרים חז"ל, וחטאו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא אפשר להם לחזור בחזרה. באיפה שלח אותם? שלח אותם למקום שנקרא עזאזל. עזאזל, אומרים חז"ל, הוא מקום חיבור של שתי שמות המלאכים, עוזה ועזאל. שם יושבים שני המלאכים האלה, אלה שקטרגו על בריאת האדם, אמרו, אם תשלח אותנו, אנחנו לא נחטא. שלח אותם הקדוש ברוך הוא, חטאו, ומאז הם משכנם שם במקום שנקרא עזאזל. ציווה הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, לקחת שעיר, והשעיר עליו מושמים כל אבונות עם ישראל ביום הכיפורים, שנאמר, ונשא השעיר את כל אבונותם אל ארץ גזרה. ובשעה שיוצא האדם, שהיה לוקח את השעיר הזה אל ארץ גזרה, מביא אותו אל הצוק ומדרדר אותו למטה, באותו מקום שנקרא עזאזל, היה חוט השני בבית המקדש, הופך מאדום ללבן. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. איזה שמחה הייתה פורצת באותם אנשים שהיו בעזרה באותה שעה, היו פורצים בשיר, הנה נמחלו אבונותיהם של ישראל. אומר רבי יהושע בן חניניה לחכמי אתונה, אתם שואלים למה זה 21 מול 21? שתי ביצים, אחת שחורה, אחת לבנה, המקור לכל העניין הזה של זה לעומת זה עשה אלוקים, נמצא בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. יום הכיפורים לוקח הכהן הגדול, שתי שעירים צריכים להיות שווים במראה, או שניהם שחורים או שניהם לבנים. אותו גובה, או שניהם מטר או שניהם 80 סנטימטר. אותו מחיר שניהם, אחד מוקרב לקדוש ברוך הוא ואחד נשלח למקום שנקרא עזאזל. הייתכן? מקום שנקרא עזאזל, לשם אתה שולח באותו צורה, באותו מחיר, באותו גובה, כמו שנשלח לקדוש ברוך הוא. ייתכן דבר כזה? פלא מופלא. עד רבה, לקדוש ברוך הוא תשלח את המובחר, ולעזאזל, מה אכפת לך מה אתה שולח? תשלח אחד צולע, תשלח אחד נמוך, אחד כחוש, למה צריך לשלוח אותו דבר? היסוד הוא, זה לעומת זה עשה אלוקים. זה מה שלימדה אותנו התורה. אומר רבי יהושע בן חנניה לחכמי אתונה, יש לכם טעות. אתם חושבים, יש לכם 21 ימים שחורים, ויש לכם 21 ימים לבנים. מה פירוש הדבר? אומר רבי יהושע בן חנניה, אין לנו 21 ימים שחורים ו-21 ימים לבנים. ה-21 הימים השחורים שאתם קוראים להם, מ-17 בתמוז עד 9 באב, הם כימים הלבנים שבין ראש השנה לבין הושנה רבה. בדיוק אותו דבר. רק אלה ימים של סגנון עבודה שונה. אלה לא ימים של סליחות, אלה לא ימים של כפרות, אלה לא ימים של תפילות מיוחדות, אלה ימים של חשבון נפש. כמו שישנם חשבון נפש במצוות בימים שבין ראש השנה לבין הושענא רבה, יש חשבון נפש בין 17 בתמוז לבין 9 באב. לולי דמסתפינא, אלמלא שהייתי חושש, הייתי מחלק את שני המקבצים האלה לדבר מאוד מעניין. ואני רוצה לבסס את דבריי בדברי מדרש שמביא ספר נפלא שנקרא זאב יטרף. את הספר הזה כתב אחד מגדולי החכמים בארצות הברית, נפטר לבית עולמו לפני כמה שנים, שמו הרב זאב אוברמן, הוציא כמה וספרים מאוד מאוד חשובים בענייני המועדים ובענייני פרשיות השבוע, יש לו ספר על תהילים, יש לו ספר על משלי, ספרים מדהימים בעבודת השם. במאמרים שלו על 9 באב, יש לו ספר זאב יטרף על 9 באב, 500 עמודים רק על 9 באב, 500 עמודים האלה כדי ללמוד אותם צריכים להתחיל מפסח. בפסח אתה גומר בתשעה באב, אולי גמרת את 500 עמודים האלה. אחד המאמרים שלו, הוא מדבר על דבר נפלא, במדרש שמופיע בילקוט שמעוני בפרשת פנחס. אומר המדרש, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד. רצונו של הבורא יתברך שמו, שבכל חודש מחודשי הקיץ יהיה חג. איך זה אמור היה להיות? אומר המדרש, בניסן פסח. באייר פסח שני, בסיוון שבועות, בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות ובתשרי שמיני עצרת. כיוון שחטאו ישראל בעגל, מתי נעשה העגל? 17 בתמוז. נדחו כל המועדים לתשרי. קיבלנו יום הזיכרון באלף בתשרי, הוא ראש השנה, קיבלנו יום הכיפורים ביוד בתשרי, קיבלנו סוכות בתדווה בתשרי, וקיבלנו שמיני עצרת, שככה היה מלכתחילה אמור להיות, ביום חבד בחודש תשרי. פירוש הדבר, שאלמלך את העגל, היינו מערכת חגים שונה לגמרי. היינו חג אחד ב-17 בתמוז, זה היה יום הזיכרון, היינו חג אחד בתשעה באב היה יום הכיפורים, בתתווה באלול היה לנו סוכות, ובחבד בחודש תשרי היה לנו שמיני עצרת. כל החגים נדחו לחודש תשרי. אלה הדברים שמביא המדרש ילקוט שמעוני פרשת פנחס. אומר הספר זאב יטרף, רעיון נפלא ביותר, ואני רוצה קצת להרחיב את הדברים שלו. כשהוא אומר, כשהמדרש אומר, שיום הזיכרון היה אמור להיות ב-17 בתמוז, ישאל השואל, יום הזיכרון ב-17 בתמוז זה הרי ראש השנה. זה לא ראש השנה, אתה מדבר על 17 בתמוז, זה לא תחילת שנה. אז למה זה נקרא ראש השנה? לא קוראים לזה ראש השנה, קוראים לזה יום הזיכרון. היום הזה היה אמור להיות חג של קבלת הלוחות הראשונות. זה היה יום זיכרון שהיינו זוכרים שקיבלנו את הלוחות הראשונות. אילו היינו מקבלים את הלוחות הראשונות, אומרת הגמרא, היינו חרות על הלוחות, אומרים חז"ל, אל תקרי חרות אלא חירות. חירות ממלאך המוות, חירות מלמלחמות, היינו לומדים תורה ולא משכחים. כל זה איבדנו בשעה שהלוחות נשברו. יום הזיכרון היה ב-17 בתמוז. יום הכיפורים היה בתשעה באב. יום הכיפורים תשעה באב? התשובה היא כן. ואני אסביר דבר נפלא. ישנה שיטה של יהודי גדול מאוד פוסק מגדולי הפוסקים שרבים מסתמכים על דבריו, קוראים לו רבי דוד אבודרהם. רבי דוד אבודרהם כותב בפסקיו, שהתענית החמורה ביותר מתוך ארבעת התעניות, שתקנו לנו רבותינו להתענות על חורבן הבית, התענית החמורה ביותר היא 10 בטבת. אף על פי שהתענית הזאת לא מתחילה מערב קודם כמו תשעה באב, אין לה איסור רחיצה, אין לה איסור נעילת הסנדל, יש רק איסור אכילה ושתייה. אז איך אתה יכול לומר שהתענית הזאת חמורה ביותר? אומר רבי דוד אבודרהם, זו התענית היחידה שאם הייתה חלה בשבת, היו מתענים בה בשבת. היא אף פעם לא חלה בשבת, למה? כיוון שעל פי סדר חשבון שסידר לנו רבן גמליאל, זה כבר לא חל בשבת. אבל התענית הזאת היא התענית היחידה שיכולה לחול ביום שישי, מתענים ביום שישי ונכנסים לשבת קודש מתוך תענית, אף על פי שאסור לעשות דבר כזה. אין דבר כזה אדם מתענה ונכנס לתענית. גם אלה שנוהגים להתענות ביום פטירת אביהם או אמם, ישנו מנהג שאנשים מתענים, אם זה קרה ביום שישי, הוא לא נכנס לשבת מעונש. שעה לפני שבת, שותה כוס קפה עם חתיכת עוגה, ואסור להיכנס לשבת מעונים. רק תענית יחידה מותר להיכנס לשבת מעונים, וזה תענית חלום. אדם שחלם חלום, מהחלומות שצריך להתענות עליהם, נכנס לשבת כשמעונה, כי גם בשבת עצמה מותר להתענות בתענית חלום, כדי לבטל את רוע החלום. אומר רבי דוד אבודרהם, זה התענית היחידה, שחלה ביום שישי ונכנסים לה לשבת מעונים. למה? כי זו התענית היחידה שעליה נאמר בתנך, בעצם היום הזה שמח מלך בבל על ירושלים. בעשירי, לחודש העשירי, בעצם היום הזה שמח מלך בבל על ירושלים. אומר רבי דוד אבודרם, נאמר בעצם היום הזה לגבי יום הכיפורים, בעצם היום הזה תענו את נפשותיכם, ונאמר בעצם היום הזה לגבי עשרה בטבת. לכן הצום הזה אם היה חל בשבת, כמו שיום הכיפורים חל בשבת, כפי שיהיה בשנה הבאה לנו לטובה, יחול בשבת ומתענים בשבת, כך גם עשרה בטבת. אבל עכשיו זה לא חל, זה חל רק ביום שישי, ונכנסים לשבת מעונים. כל מי שקורא את דברי אבודרהם שואל את עצמו שאלה, אז למה כל העינויים שישנם בתשעה באב אין לנו בעשרה בטבת? עשרה בטבת הוא הצום הכי קל, מתחיל בחמש לפנות בוקר ומסתיים בשעה חמש אחר הצהריים. זה צום של 12 שעות. אתה לא רואה לא איסור רחיצה, לא איסור נעילת הסנדל, שום דבר שיש לך בתשעה באב, אין לך רק תענית קצרה של 12 שעות. התענית שלנו ביום תשעה באב היא תענית של 25 שעות, עם תוספת, מתחילה ערב קודם, נגמרת שעה לאחר מכן, 25 שעות של תענית עם תוספת של עינויים. אם אתה אומר שהדבר החמור ביותר הוא עשרה בטבת, למה זה לא נמשך אותו דבר בעשרה בטבת, אותם עינויים היה בעשרה בטבת? אומר הספר זווית רב, תשובה מאוד פשוטה. עשרה בטבת היא התענית החמורה ביותר, אבל למה יש לנו את העינויים בתשעה באב? כי במקור תשעה באב היה אמור להיות יום הכיפורים, כמו שהמדרש אומר. אלמלא שחטאו ישראל בעגל, היה לנו 17 בתמוז יום הזיכרון, ותשעה באב יום הכיפורים. היות ובמקור זה היה אמור להיות יום הכיפורים, השאירו חז"ל את כל העינויים של יום הכיפורים בתשעה באב. ויש לזה מקור של סימוכים בדברי המדרש. אלמלא... אומרים חז"ל, עם ישראל היה חוטא בחטא העגל, היינו קוראים כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם. אלמלא שעם ישראל חטא בעגל ונדחו כל המועדים לתשרי, היינו מוציאים ספר תורה בתשעה באב, כי זה היה יום הכיפורים, ומה היינו קוראים בו? כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם. היום אומר המדרש, מאחר שחטאתם בעגל ועשיתם וכל המועדים נדחו לתשרי, מה אתם קוראים? כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. פירוש הדבר, שאלמלא החטא הזה היה יום תשעה באב יום הכיפורים. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא. חכמי אתונה הציגו ביצה לבנה. הביצה הלבנה מסמלת 21 יום של לובן. ממתי? מראש השנה עד השנה רבה. מראש השנה עוד השנה רבה 21 ימים של לובן. מה הם שואלים? יש לנו גם ביצה שחורה 21 יום של ימים שחורים. ממתי עד מתי ימים שחורים? ממתי עד מתי? הימים השחורים מתחילים מ-17 בתמוז ומסיימים בתשעה באב. במקור שלהם היו הימים האלה אמורים להיות ראש השנה ויום הכיפורים. רק במקום כמו שיש לנו היום 10 ימים בין ראש השנה ליום הכיפורים, היינו זוכים לשלושה שבועות. שלושה שבועות שלמים שמ-17 בתמוז עד תשעה באב, מראש השנה ועד יום הכיפורים, ימים של לובן, ימים של כפרת עוונות, ימים מיוחדים שהיו אמורים להתחיל מיום קבלת הלוחות, זה ה-17 בתמוז, ומסתיימים ביום תשעה באב, יום הכניסה לארץ ישראל, שלמלא המרגלים הוציאו דיבה על ארץ ישראל, היום הזה היה יום הכניסה לארץ ישראל, והיה יום חג. איבדנו את הכל בעקבות חטא העגל. אומר הארי הקדוש בליקוטי תורה בפרשת כי תשא, לעתיד לבוא הימים האלה יהפכו לששון ולשמחה ולמועדים טובים. כך אומר הנביא זכריה, שהקדוש ברוך הוא יהפוך את צום הרביעי 17 בתמוז, צום החמישי 9 באב, צום השביעי ג' בתשרי גדליה בן אחיקם, וצום העשירי 10 בטבת לששון ולשמחה ולמועדים טובים. כותב הארי הקדוש, וכמו שהיה בעבר ש-17 בתמוז היה ראש השנה, היה אמור להיות יום הזיכרון, ותשעה באב היה אמור להיות יום הכיפורים, ובתווך ימים קדושים ומרוממים של תשובה, לעתיד לבוא יהפכו הימים האלה לחג, מבטיח לנו הנביא. צום הרביעי 17 בתמוז, וצום החמישי 9 באב, וביניהם שלושה שבועות של חול המועד. מאיפה אנחנו לוקחים את זה? אומר הארי הקדוש, אהרון הכהן אמר, תחכו למחר, אל תעשו את העגל. למה? כי חג להשם מחר. אומר הארי הקדוש, יש מחר, שום מחר, היום תשעה באב, יום שלישי, הכוונה מחר יום רביעי, אבל יש מה שנקרא מחר לאחר זמן, כי שלחה בנך מחר למור, מה זאת? מחר, מתי שהוא ישאל אותך? מחר לאחר זמן. אומר להם אהרון הכהן, חכו, חג להשם מחר, יבואו ימים שהימים האלה יהפכו לססון ולשמחה ולמועדים טובים. אנחנו עכשיו יושבים, מקוננים על חורבן בית המקדש. לולי הייתי פוחד, הייתי אומר, שנתן לנו הקדוש ברוך הוא שני ימים, שני מועדים של 21 יום. יש 21 יום שבין ראש השנה לבין השנה רבה, ויש לנו 21 יום בין 17 בתמוז לבין 9 באב. שניהם שייכים למערכות של כפרת עוונות, ואולי אפשר לחלק את זה. שהימים שבין ראש השנה לבין השנה רבה, אלה ימים של תשובה ומעשים טובים בעניינים שבין אדם למקום. והתשובה שבין 17 בתמוז לתשעה באב, אלה ימים של תשובה בעניינים שבין אדם לחברו. כמו שאנחנו מתרגשים לפני יום הכיפורים, מאז ראש השנה אנחנו מבטיחים לקדוש ברוך הוא הבטחות, ריבונו של עולם, אנחנו נשתפר בזה ונשתפר בזה, ומקבלים קבלות, כל אחד לפני יום הכיפורים, ריבונו של עולם, השנה הזאת לא תהיה שנה כמו שהייתה בשנה שעברה, אני עומד להשתפר בזה, אני עומד להשתפר בזה, וזה דבר מובן מאליו, אתה בא בפני שופט, אתה רוצה להציג את זה, שאתה רוצה להיות אדם אחר, כי אתה רוצה שהוא יכון אותך, אתה רוצה שייתן לך הטבה, אתה מקבל לך קבלות. אותו מהות ישנם בימים האלה. אדם נמצא בין 17 בתמוז לבין 9 באב, אי אפשר לחלוף את הימים האלה, לחלוף אותם. ברגע אחד ישבת, קוננת, בכית על חורבן בית המקדש, אבל הימים האלה זה ימים של חשבון נפש. אתה צריך להשתפר, להראות שאתה משתפר. אתה יכול להשתפר במצוות שבין אדם למקום, אתה יכול להשתפר במצוות שבין אדם לחברו, אתה יכול לחזק את ענייני השבת, אתה יכול לחזק את ענייני הטהרה, אתה יכול לחזק שמירת עיניים, אתה יכול לתת שלום לאנשים, לחייך. רבי יוחנן בן זכאי המקדים שלום לכל אדם, לדבר אחד יפה עם השני, לראות כמו שאומר רבי מלך מז'נקס, ריבונו של עולם, תן בנו, שנראה כל אחד ואחד מעלת חברינו ולא חסרונם, לראות את השני בעין טובה. ידוע לכולם שהחודשים האלה, כך כתוב בארי הקדוש, החודשים האלה תמוז ואב נקראים בשם עיניים, זה השם של החודשים האלה, גם תמוז וגם אב. על זה היה דווה ליבנו, קוננו היום במגילת איכה, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. העיניים שלנו חשכו, מה זה העיניים? גם תמוז 17 בתמוז וגם 9 באב, חודשי העיניים נפגמו, גם בית המקדש נקרא בשם עיניים, בלי אפשרות כרגע להיכנס להסביר את זה, אבל כמובן שכל אחד ואחד מאיתנו בשמירת העיניים, שאנחנו נדע לשמור על העיניים שלנו, שהעיניים יהיו טהורות והתבוננו רק בדברים טובים, יקוים בנו בהרה בעזרת השם, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, והיא רצון שבקרוב ממש נזכה כולנו לשמוח בשמחה של ביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן.